בזכותך. הרבה תפקידים יש לאימא בעולם. אחד מן התפקידים החשובים זה להיות עם כל כך הרבה אמון במה שגנוז, במה שמעובר בתוך הילד, במה שעוד לא יצא אל הפועל, שגם כשהילדים של האימא נמצאים כל כך רחוק, איך אומר הנביא, הנני מושיעך מרחוק וזרה מארץ שביים, כל כך נמצאים מרחוק עד שהילדים עצם חושבים שאין סיכוי לחזור חזרה, זו כנראה תהיה התחנה האחרונה. איך אומרים לילד לפעמים, וואו איזה גבוה, נכון? לא תגדל יותר, הוא כבר לא יגדל. אומרת האמא, בטח שהוא יגדל, יש בו עוד המון יכולת. זה היום המיוחד שאנחנו נמצאים בו היום. אני זוכר שאשתי הביאה פעם הבית הספר רשימה של אנשים מפורסמים, וכל אחד סיפר על הקשר שלו עם אמא. אשתי הראתה לי, אפשר היה לראות שאנשים שעם הקשר עם אמא לא היה קשר נורמלי, מגדל. זה בא לידי ביטוי אחר כך בכל כך הרבה סיבוכים ומורכבויות, כל כך הרבה אפשר לקבל וצריך לקבל מהאמא, מהאם. זה היום, יום האם שלנו רבותה, יום המאה א' מראש השנה. זה היום שבו אפשר לקבל אמון, לדעת שיש תקווה לאחריתך, שיש שכר לפעולתך. אולי כדי להוציא לפועל את האמון הגדול הזה צריך הרבה בכי. נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. ואולי בשביל זה גם האמא משלמת מחירים. היא לא נקברה עם יעקב אבינו, לא הובאה למערת המכפלה, והיא קבורה בדרך, כדי להזכיר לילדים המתוקים שלה שהם תמיד תמיד בדרך, עוד לא הגיעו לתחנה האחרונה. זה יום שמעורבים בו הרבה עצב ושמחה. כל נהי בכי תמרורים, והקריאה האלוקית מנעי קולך מבכי. אנחנו רבותיי נמצאים בדרך, כי המון המון גנוז בנו, המון יכולות, עוד לא הגענו לסוף הדרך. נכון, לפעמים הבנים נמצאים, הבנים והבנות נמצאים כל כך רחוק, כל כך תלושים, כל כך לא נמצאים איפה שהיינו רוצים שיהיו. ולפעמים אנחנו, הילדים הללו, שנמצאים כל כך רחוק מאיפה שאנחנו היינו רוצים שנהיה. בלשון חז"ל, אם זה גם הרחם. הרחם נקרא אם. רחם זה האיבר המיוחד שריבונו של עולם ברא, שיכול לשאת עובר קטן ולגדל אותו. לפעמים הקושי הגדול שלנו זה להיות מסוגלים לשאת ולסבול דברים קטנים. אנחנו מיד דוחים אותם או מתוסכלים מהם, ולא מאפשרים לקוטן לצמוח. כדי לאפשר לקוטן לצמוח לגודל זה קודם כל להיות מסוגל לסבול אותו, לשאת אותו. רחם זה איבר מיוחד בתוך אדם גדול לשאת אדם קטן. לפעמים זה הקושי שלנו רבותיי, אני מדבר גם על עצמי, לשאת ולסבול דברים קטנים שנמצאים בתוכנו, לדעת שזה בדרך. לפעמים אנחנו ממהרים לאבד אמון במי שנמצא מסביבנו, במי שנמצא בתוכנו. היום אנחנו הולכים לחדש את האמון הזה, ללמוד קצת על האמון הגדול שצריך אדם להיות בקרבו, לתורה הגדולה, לקדושה הגדולה שנמצאת בתוכנו. צריך להקדים קודם כל חורף טוב ובריא וקדוש ומלא אמונה בעזרת השם. שנה היא שנת שמיטה. שנת שמיטה יש לה ייחוד מיוחד. איך כתוב בחז"ל? כל השביעין חביבים. שנה זו מיוחדת במינה כדי להפנים ולהטמיע ערכי אמונה וביטחון. כך כתוב בחינוך ובראשונים. בעזרת השם אולי נלמד את זה השנה, אולי זה יהיה הנושא שלנו השנה. לחיות אמונה, להאמין בתוכנו, לגלות את היכולת שלנו לבטוח באמונה, להישען עליה, להתנהג על פיה. איך אומר ריבונו שלא יהיו לו לאברום אבינו, שלא היה לו הרבה סיבות להאמין שעוד יהיו לו ילדים, ובגיל 85 נמצא ואין לו ילדים. ההצטגנינים שזה המדענים של אז אומרים לו, גם לא יהיה לך ילדים, אין סיכוי שיהיה לך ילדים, ולשרי בטח לא, אין לה ולד. איך אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנינות שלך, תצא מהעולם המדעי שאתה כבול בו. לא בגלל שהמדע הוא לא נכון, כי המדע לא לוקח בחשבון, יש עוד גורם. תאמין בכוח האלוקי שיכול לחיות, לשנות, לחולל. ואברהם והאמין בהשם. והקדוש ברוך אומר לו, אתה מאמין? אז זה כבר לסוף שיהיה לך בן, זה לא חסד. זה לא נס, זה צדקה. זה צודק שיהיה לך בן. מי שמאמין, הקדוש ברוך הוא מחולל לו ניסים. מחולל לו הופעות מופלאות, וזה שנה מיוחדת. כן, כמו שנת שמיטה, ואין למישהו חקלאי. פה אני מניח שבגבעת שמואל אין הרבה חקלאים בשיעור. אין הרבה אנשים שעיקר פרנסתם מסתמכת על החקלאות. רק קצת הציצים בבית. תדעו לכם רבותיי שהשנה הזו מיוחדת כדי להטמיע ערכי אמונה. מה זה אומר להפנים? זה אומר שזה מגיע עד הנפש. שאתה מסוגל להישען על זה, לבטוח בזה, ולהיות מונהג בהנהגה אחרת. זו השנה המיוחדת הזאת. וזה אנחנו לומדים מפרשת השבוע. צא מהסתגנינות שלך. צא מהעולם הזה שכובל אותך ואומר לך מה אפשר, מה אפשרי, ומה בלי אי אפשרי, מה יכול ומה אי אפשר. תדע לך, צא מהסתגנינות שלך. אם אתה תאמין בזה, תגדל לזה, גם תונהג על פי זה. והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. הקדוש ברוך הוא חישב לאברהם אבינו, לתת לו בן זה צודק. כי הוא מאמין בי, הוא מאמין ביכולת שלי. אין עוד מצווה בכל התורה כולה לפי דעתי שהתורה מצווה לאדם להסתמך על אמונה שהיא לא לפי גדר הטבע. רק שנת שמיטה. בדרך הטבע אדם שלא עובד במשך שנה ועיקר פרנסתו על הקרקע החקלאית שלו, לא יהיה לו ממה להתפרנס. לפני כמה שבועות במוסד החינוכי שאני קצת מלווה הייתה שיחה מחקלאי שזו השמיטה השישית שהוא שומר כהלכתה. הוא מסביר בשיחה, אני לא אדם דתי. מאמין אני כן, דתי אני לא. לא שומע, אני קצת שומע, שבת, 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 קשור, אבל המצווה החביבה שזה שמית. כל שנה הוא מפסיד 400 אלף שקל אחרי כל מה שהוא מנסה בששת השנים הקודמות, למעט בנזקים של השנה השביעית. 400 אלף שקל הוא מפסיד. וזה המצווה החביבה שלו, עם אור על הפנים. אני לא מכיר עוד מצווה בתורה שהתורה מצווה לאדם להסתמך בחיי היומיום שלו, על הנהגה שהיא לא לפי הטבע. וזו המצווה. לבנות ביטחון שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך. ואם אנחנו לא זכינו ולא יכולים לנסור את הנפש על הקרקע החקלאית, אבל זו השנה שמיוחדת לזה ומסוגלת לזה, בוא נלמד על זה, בוא נהיה שייכים לזה. זה משנה את כל אחרי, זה מהפך אותה. זה פשוט מהפך את אחרי כשחיים בביטחון. ולביטחון יש משנה מסודרת, איך בוטחים ובמי בוטחים ועל מה בוטחים ובמותר לבטוח ומה ירד ונשתלות לביטחון. זה עולם שלם שצריך ללמוד אותו, וזה שיטות ונפקמינות והלכות ועניינים. לבנות את משנת הביטחון צריך לבנות את משנת האמונה. האמונה, אלוקים התחילה קודם כל מהאמון בתוכנו. איזה גודל יש בתוכנו, איזה נשמה, איזה הערה. לפעמים כדי להאמין בהצלחה צריך אם. צריך אמא שתאמין במה שמעובר בך, שתישא אותך ברחמה, אפילו שאתה כבר בן 40, או בן 50, או בן 20. כמה אנשים בן 20 חושבים שכבר הם הפסיקו לגדול. הבעיה הכי גדולה של אדם, אני כבר מכיר את עצמי, זה הכוחות שלי. כמרנו, גליתי מארצי, אני ניצא רחוק, אף פעם אני לא אהיה קרוב. זהו, זה ever, never. אף פעם אני לא אצליח. אני כבר מכיר כמה אני עשיתי ונכשלתי. זהו. אף פעם, ever, never לא יחזור. צריך את האמא שתבכה ותאמר, אתם בדרך לחזור. אולי זה יהיה U-turn ארוך קצת. עד שאתם תלכו, תעשו יוטרן, אולי זה יהיה יוטרן ארוך. אז אתם תחזרו. לפעמים, אדם צריך אימא כזו, שתזלוג, תזליג לו, בתוך האוזן, תפטף לו כל הזמן את האמירה הזאת. כל הזמן, תאמין בעצמך, כמה כוחות יש בך. אז היום אנחנו נלמד על אמון כזה, שאנחנו צריכים לחדש בתוכנו. תהיה חייבונות בפרשת השבוע, ובעזרת השם הקדוש הוא יברך אותם שנזכה לאמונה כזו, לגדלות כזו. כי כשרואים אדם מאמין הולך, רבותיי, זה מאיר, זה מגדל, זה משנה, בעזרת השם. אנחנו מתחילים בפרשת השבוע יחד עם אברהם אבינו את 2000 שנות תורה. כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה שמתן עד ואליהו, שמאברהם אבינו מתחילים 2000 שנות תורה. אנחנו יודעים מה זה תורה. תורה של מעמד הר סיני אנחנו מכירים. ריבונו של עולם מצווה את בני ישראל מצוות מפורטות, תאכלו מצה, תקדשו את החודשים, תשמרו שבת, ומה שלא מפורש כל כך בכתוב, מסרה הקדוש ברוך הוא למשה מסיני. יש דברים שמסרן הקדוש ברוך הוא לחכמים, לברים לכל דור ודור, על הפקודה היא מאוד ברורה. אבל התורה הראשונה שהופיעה בעולם, באמירת לך לך, היא פקודה מאוד מאוד מוזרה. כולנו מכירים את הפסוק הראשון, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. בואו ניכנס רגע לראש של אברהם ברשותכם. החלק הראשון מאוד מפורט. לא סתם כתוב לך לך מארצך, מארצך ומולדתך ובית אביך. החלק השני הוא מאורפל קצת. מה זה אל הארץ אשר אראך? על איפה ללחוץ בווייז, רבותיי? יש לך ווייז. איפה ללחוץ עכשיו? עכשיו אברהם נמצא בחרן. לאיפה הוא צריך ללכת עכשיו? אולי לצפון, לטורקיה. אולי למזרח, לאסיה. לאיפה הוא צריך ללכת? אתה יודע, תיכנסו רק לראש של אברהם. איך אברהם אבינו יודע לאן ללכת? מאוד מוזר. דרך אגב, אותו דגם בדיוק מופיע בניסיון האחרון של אברהם אבינו, לפי רוב המפרשים ניסיון העקדה. כמו שם, החלק הראשון מאוד מפורט. קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ועלהו לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. לאיפה ללכת, ריבונו של עולם? למה לא להגיד לאברהם, פקודה ברורה, לך מכאן, לארץ כנען, שים ב-GPS, ארץ כנען. גבעת שמואל, עוד לא הייתה אז, אבל במקום. תגיד פקודה ברורה, אנחנו יודעים מה זה תורה. תורה זה ללא מגע יד אדם, זה תורה. תורה ניתנת בין השמיים ללא מגע יד אדם, בלי מעורבות אנושית. אם זה כבר מעורבות אנושית, זה פחות תורה. זה מה שאנחנו תמיד לומדים, אומנם מסרן הכתוב לחכמים, שלומדים בענבה על פי י' ג' מידות, מה שמפורש בכתוב כמובן אי אפשר לשנות, זה תורה מן השמיים. איך ריבונו של עולם אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, וממולדתך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, לאיפה הוא ילך ריבונו של עולם? ולמה אברהם אבינו הולך לארץ כנען באמת? כתוב בפסוק, עוד ארבעה פסוקים, שאברהם אבינו לוקח את שרה אשתו, תות בנחים את כל הראשון, ויצאו ללכת לארץ הכנען. למה הוא הולך לארץ כנען? שני פירושים. פירוש אחד אני רוצה להגיד בסוגריים, זה לא השיעור שלנו, אבל זה הרמב"ן. רמב"ן מופלא מאוד. הרמב"ן, אברהם אבינו הולך לארץ כנען משיקולים פוליטיים. וזה המקום הכי הכי רחוק, שהכי פחות מעניין. זה כל להגיד אי השדים. כמו שהגלו את דרייפוס לאי השדים, ככה אברהם אבינו גולה לארץ כנען. המקום הרחוק הזה, הנידח הזה, הכי רחוק מהציביליזציה התרבותית של נמרוד. שם לא יחפשו אותו. כל מקום אחר, אפילו חרן שזה רחוק מורכזים, זה עדיין מסוכן. כן, שבני אדם כישרוניים, ונמרוד עלול לפחד מהשפעה של אברהם. בארץ כנען אין אפשרות לאברהם להשפיע על זה. אנשים נמצאים שם, אנשים מעולם השלישי נמצאים שם. ארץ כנען, עמי כנען, מה זה בכלל? ואברהם אבינו, תבינו מה הרמב"ן אומר, אברהם אבינו הולך משיקול ריאל פוליטי, למקום הכי נידח, ומשם צומחת לו ישועה. אתה שומע רבינו? המקום הזה שאברהם אבינו הולך אליו בגלל שיקולים ריאל פוליטיים, זה המקום הכי רחוק שאפשר לחשוב, שאפשר לתיקון עולם. להמשיך את ההשפעה שלו, הוא מבטר בזה משהו. אומר לקדוש ברוך הוא, משם תצמח, שם יש לך לגוי גדול. אתם מבינים מה אנחנו לומדים פה? זה לא הנושא שאנחנו רוצים ללמוד עליו, אבל אני אזכיר את הרבן כי זה גם לימוד לחיים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מוליך אותך, אבל אני חושב שזה הרבה פעמים, כל אחד יכול לדעת את זה מחייו. איך דוד המלך אומר, אבן מעשו הבונים, הייתה לו ראש בן. לפעמים אתה הולך למקום שהוא כל כך נידח, אתה נראה לך שאתה מוותר. נראה לך שהמקום הזה, זה הכי רחוק מה שרצית, הכי רחוק מהציפיות שלך. הכי רחוק מהמהלך שהלכת עד עכשיו, איפה ההשפעה שלך? איפה לדבר עם אנשים אינטלקטואלים קצת? לא, עמי כנען. שם בחרן יש אנשים אינטלקטואליים, שם הוא יכול לפתור בית מדרש, יכול מהרמב״ם, אלפי אנשים נוכחים אחרי אברהם אבינו. איפה הוא הולך להעביר שיעורים? איפה הוא יקרא בשם השם? במקום הזה שנמצאים האנשים הכי נמוכים, לא מוכשרים, אנשים פלחים שם, שם הוא ילך. הוא מוכרח ללכת, כי הוא עוד רודף אחריו. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, שם ישך לגוי גדול. תראו איזה לימוד. אני שוב מקדים את מה שתמיד אנחנו אומרים, רבותיי, תורה נקראת לתורה כי לשון הוראה. אנחנו לומדים דרכי חיים מהתורה שלנו. זה לא דבר שלומדים אותו וסיימים בבודים, זה מקום שלומדים ממנו דרכי חיים, כי ככה ריבונו של עולם מנהיג את עולמו. אני יודע בחיים שלי, וכל אחד יכול למצוא בחיים שלו, כל כך הרבה מקרים שבו אנחנו ברחנו, עזבנו, כמעט התייאשנו, ומשם צמחה לנו ישוע. ושם ריבונו של עולם. אבל רבנו הרב צודה לא עונה את התשובה הזאת, הוא עונה תשובה אחרת והיא מדהימה. היא פשוט מדהימה כשאנחנו חושבים מה זה תורה. אומר רבנו הרב צודה במקור הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך ואני אגלה לך מה אני רוצה ממך מתוך הפסיעות שלך. אתה באינטואיציה הפנימית שלך, אתה תברר מה אני רוצה. לך, כאילו אני אגיד, תסמוך על עצמך מתוך הצעדים שלך והפסיעות שלך והרצונות שלך, יתגלה לך מה אני רוצה ממך. ואני שואל, זאת תורה? זה הפוך מן המושג תורה. תורה זה טהור, זה ללא מגע יד אדם, זה לעמוד בתחתית ההר, וריבון השולן כופה עליך את הרגיד ואומר לך, אתה חייב לשמוע מה שאני אומר לך בדיוק מה אתה עושה, ואתה לא יכול להשתחרר מההכרח הזה. כמובן אתה עושה את זה בבחירה, כי אתה מבין שזה אמיתי וזה נכון וזה ערכי וזה כדאי. אם לא תעשה את זה, אוי ובו מה שיהיה לך בגיהנם, זה גם שווה שיהיה לך, אבל זה בלי שאתה מעורב בזה. והנה 400 שנה לפני מעמד הר סיני אומרים חז"ל, פה מתחילה תורה. לא מעמד הר סיני מתחילה תורה, פה מתחילה תורה. תורה זה לומר לך, תשתחרר מהמסגרות שקובלות אותך, תן לנשמה שלך להעיר ותלך אחרי הנשמה שלך. אני רוצה להקדים, לא אי אפשר, אני אומר משהו שהוא לא לעשות את זה בבית. כלומר, כדי להיות אחד כזה צריך להיות כמו אברהם אבינו, דבק, מאמין, מחפש את האמת, רואה בירה דולקת, עובר ממקום למקום. אבל אנחנו בני אברהם רבותיי, וכשהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בהר סיני ונותן לנו תורה, אומר לנו, רבותיי, תזכו, אתם עם אלוהי אברהם, אתם הבנים של אברהם אבינו, הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אבינו. אברהם אבינו זה לא איזה דמות ארכאית שהייתה פעם, כאן לא דמות פטריארכלית כזו, נשיא לו, כמו הייתה בתוכנו, שאנחנו לא יכולים ללמוד, אתם צור חוצבתם, זה הצור חוצבתם, אתם זה צור שחוצבתם אבינו, אתם צריכים להיות כמו אברהם אבינו. אני חושב שזו מהפכה בתפיסה מה זה תורה. שואל אחד מגדולי ישראל, גדולי הפנימיות, למה בספר בראשית לא מוזכר מעמד הר סיני? ריבונו של עולם רוצה להגיד לאברהם אבינו, אומר לאברהם אבינו, תשמע, עם ישראל, הבנים שלך, אני כל כך אוהב אותם, ירדו למצרים, אבל אל תדאג, הם גם יצאו ממצרים ויגיעו חזרה לארץ ישראל. למה הוא לא אומר לו, ואני אתן להם תורה? בנים חמים, כלי חמדה יש לי, אני כל כך אוהב את הבנים שלך, אני אתן לכם תורה במעמד הר סיני. למה יציאת מצרים מוזכרת? הכניסה לארץ ישראל מוזכרת, מעמד הר סיני לא מוזכר. אומר אותו גדול, כי מעמד הר סיני, אני אגיד את זה באופן קצת בשפה שלנו, זה מהלך מקביל לאבות. האבות במעמד הר סיני זה מהלך מקביל, כי המושג תורה אצל האבות הוא מושג הרבה יותר גבוה. זו תורה שמתגלה לאדם מתוכו, ואיש עצתו יודיען. כדי להגיע לזה יש פקודה ברורה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אתה צריך קודם כל להשתחרר במסגרות שקובלות אותך. לכל אחד מאיתנו יש מסגרות שקובלות. אני רוצה להסביר משהו. אמירה לך לך היא לא אמירה רק פומפוזית כזאת שאנחנו כולנו מעריכים, כי זה משם אנחנו מתחילים את החומש שלנו. חז"ל אומרים שהמילים לך לך זה מילים של גאולה. ככה אדם ניגל מן המיצרים שלו. צריך ללמוד מן האמירה הזו, היא פותחת איזה שלב חדש בהופעה הזו שלנו. לא רק של עם ישראל ההיסטורי, בשלב שלנו. מה האמירה הזו אומרת, אומר רבנו הרב צבי יהודה במקור ראשון, אנחנו לא נקרא בפנים, אבל אני רוצה להסביר מה הוא אומר. לכל אחד מאיתנו יש מסגרות שקובלות אותו, שנשמתו לא תוכל להעיר בקרבו. זה נקרא מארצך, מארציות שלך, מולדתך, מבית אביך. יהיה דברים שיצא להשתחרר מהם, שאנחנו נוסעים אותם, הם לא מאפשרים לנשמה שלנו להעיר. אבל כשמשתחררים מזה, כבר לא צריך לחפש את זה מן השמיים. זה נמצא בתוכך. אלוקים מדבר אליך מתוכך. אני לא אקרא לזה אינטואיציה רונית, אקרא לזה אמונה. תאמין ותמשיך כוח מתוכך, וזה יהיה דבר אלוקים. מתוך הביוגרפיה של אברהם אבינו מתגלה למה אלוקים רוצה ממנו. למה הוא הולך לארץ כנען? אומר הרבן, שיקולים ריאל פוליטיים. הוא אומר הרב ציודה, כי איך חזל אומרים שתי קהיליותיו נעשות כשני רבנים, נכון? פעם למדנו לפני שנתיים, עכשיו שלוש, למה כליות? כליות זה לא הלב ולא המוח, זה איבר יותר עיכולי. אברהם אבינו סופג לתוכו ומעכל לתוכו את כל מה שהוא רואה במציאות, וזה מוליד בו חוכמה, וזה לא אנושי. אומרים חזל, זאת תורה. זה לא אומר שעם ישראל לא צריך בהיסטוריה שלו להגיע לממד הסיני כדי לשקבל תורה מבחוץ. אבל אומר חובות הלבבות, רבנו בחיי כתב ספר מופלא חובות הלבבות, הוא אומר הערה מופלאה מאוד רבותיי בשער עבודת אלוקים, התורה נועדה כדי לעורר את השכל, אבל השכל הוא נר אלוהים בארץ. אתה שומע רבו אישי, זה דברי אלוקים חיים, אני אומר את זה בשם רבנו בחיי, לא אני אומר את זה, השכל הוא נר אלוקים בארץ, והתורה באה לעורר השכל, להישיר השכל, כמו שכתוב נר לרגלי דבריך. אבל בשביל זה צריך להיות דבק ושייך ונקי. אבל אני רק מסביר לאן אנחנו צריכים להגיע, כי אם אנחנו יכולים להוליד מתוכנו דבר אלוקים, זה אומר איזה כוחות עצומים נמצאים בתוכנו, איזה כוחות עצומים נמצאים בתוך האדם, ואיזה כוחות עצומים נמצאים בתוך אדם מישראל, שאלוקים ידבר אליו מתוכו, מתוך כליותיו, לא רק מוחו, לא רק ליבו, האיברים, העיכולים, אתם מולידים בתוכו, נקרא לזה האמוציות, האינטואיציות, העוררות הפנימית, היא נאפרת להיות דבר אלוקים. פלא פלאים הדבר הזה. זה מחדש במושג תורה, משהו שלא ידענו עליו עד עכשיו. למה נפקא מינה? אומר הרב קוק, תורה שניתנה לעם ישראל יכולה ניתן בשלושה אופנים. אופן אחד, באונס. ככה ניתנה תורה בארסנה. אני רוצה להסביר מה זה אונס. אונס זה לא דבר שהוא נעשה נגד הרצון שלך. אונס זה דבר שמתחיל מן השכל שלך, ולא מתחיל מן הרצון. זה לא שעם ישראל היה נוס ואמר, אני לא רוצה לקבל תורה, כשלא קשרנו את הידיים, זה לא מה שקרה. כשאתה מבין שאתה צריך לעשות משהו בשכל, או שאתה לא רוצה, זה נקרא אונס. אונס פנימי זה גם אונס. אני מבין שככה הוא וככה מידי. אני לא רוצה, הרצון שלי עדיין לא שם. אני יודע שאני צריך לעשות מה שהשכל שלי אומר. תורה בארסנאי זה תורה שניתנה לשכל, נקראת תורה לימודית. אנחנו לומדים את התורה, מעיינים בתורה, מבינים שכך צריך להיות. לא שאני אומר שזה מחויב להיות שאנחנו מבינים, אני אומר, המדרגה הגבוהה שאנחנו מבינים ורוצים בשכל וקופים את רצוננו הטבעי לעשות מה שהשכל אומר, זה נקרא תורה באונס. בפורים עלינו מדרגי רבותיי, מאהבת הנס, תורה מרצון. ויש מדרגה עוד יותר גדולה. אתה שומע רב מוישה? תורה שמקבלים מעונג. מה זה עונג? עונג זה שאתה בעצמך רוצה בזה, לא שאתה רוצה בזה, שאתה הסיבה לזה, שכוח העיכול שלך הוא זה שחפץ את זה מעצמך, זה נקרא תורה של עונג. היום יגדל דור שחפץ להתענג, רק מה שאני מזדהה איתו, רק מה שאני רוצה, רק מה שאני הסיבה לזה, אני רוצה להיות הסיבה למה שאני עושה, לא רוצה לעשות דברים שהם נכונים בשכל, כל הדברים שאני מבין שהם כך רואים וכדאים, כך שאני גם הרצון שלי הגליון נמצא, אני רוצה משהו שאני הסיבה שלו, שאני מכונן, שאני מזדהה איתו. זה דבר מאוד קשה, אבל זה אומר רב, זה דור שרוצה תורה של עונג. לכן אומר הרב קוק פה למטה, בוא ניקח קצת פסקה של הרב קוק, תן הרב קוק לדבר. האבות מקור שלישי, האבות משפיעים את הצד הטבעי. מה זה טבע? טבע זה מה שאתה מוליד מעצמך, מה שקיים בי מעצמי, אני רוצה לרכוש את זה מבחוץ. משה רבינו משפיע את הצד הלימודי. התורה הרגילה שאנחנו מכירים זה תורה לימודית, כלומר אנחנו לומדים מה שכתוב בתורה, מה כתוב בנתיבות, מה כתוב ברש"י, אנחנו נצמדים למה שכתוב. זה נפלא, זה אשרינו שאנחנו יודעים להתעמד למה שכתוב, זה יכול לגאול אותנו מהרבה סיבוכים, הרבה בלבולים, הרבה טעויות, אבל זה לא שלמות התורה. האבות משפיעים את הצד הטבעי, ועל משה רבינו את הצד הלימודי, והם מתאימים אחד לשני, מוזגים זה בזה, משפיעים זה על זה, ולעתיד לבוא. אתם רואים רבותיי איפה אני קורא? מקור שלישי, פסקה באורות. אנחנו קצת מטיילים קצת בספר אורות, לא לומדים ממש בעיון, שזה יצא להביא אנשים תמיד איך הם יותר ממני, אני רק ככה מטייל פה בפסקה. תראו מה כתוב פה בפסקה המדהימה הזאת. ולעתיד לבוא יתחבר לגמרי משה עם אבות. כלומר אנחנו נרגיש שמה שאנחנו לומדים זה טבעי לנו, מה שטבעי לנו זה מה שאנחנו לומדים, זה מצוין. ויש מדרגה עוד יותר עליונה, ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל, ולמעלה ראש ינסה הצד הטבעי. כלומר, הטבע שלנו יוליד משהו שהתורה אפילו עוד לא גילתה. כשאנחנו נהיה סיבה למה שאנחנו עושים, נגלה אוצרות שהתורה והלימודית לא לימדה אותנו בכלל. אנחנו צריכים להגיע למדרגה כזו שאנחנו נהיה כאלה שמולידים מתורנו דבר אלוקים, שאפילו בתורה הלימודית עוד לא לימדה אותנו את התורה הזאת. ההבנות שלנו, הרגשות שלנו, הדחפים שלנו נפקו לדבר אלוקים יותר גדול ממה שקיבלנו מסיני. וואו, איזה אמון אדם צריך לפדר בכוחות שנצמים בקרבו. כמה זה שונה מהגישה הגלותית שמסבירה שאדם הוא רק קרוץ חומר, חתיכה של זוהמה, סליחה שאני משתמש במילים כאלה, של תינופת, שהתורה גואלת אותו מהחושך שנמצא בו. זה קיים, לא שזה לא קיים הזוהמה והחושך, אבל זה לא מה שנמצא בתוכנו פנים. יש שתי מימרות שמובעות בשם הגרה, הפוכות. מימרה אחת אומרת, אתה רוצה לדעת מה נכון, תעשה הפוך ממה שאתה רוצה. כמובן בשם בניו, שהגוין היה אומר, תדע לך, אתה רוצה לדעת, אם יש לך שתי אפשרויות והגוף שלך נוטה למשהו מסוים, תעשה הפוך, כנראה זה מה שאלוקים רוצה. זה גישה מאוד מאוד אנטיגוניסטית לאדם. יש גישה שאומרת הפוך. אתה רוצה לדעת מה אלוקים רוצה? תלמד לשמה שלושה ימים, תדבק בתורה, יש כאלה שמונה שלוש שעות, אבל גרסה נכונה זה כנראה שלושה ימים. לא יודע, אולי שלוש שעות, לא רוצה להחמיר. יש גרסה שלוש שעות, שלושה ימים. מה שאתה רוצה זה מה שאלוקים אומר. כמובן שתי האמירות האלה לא סותרות, הן הפוכות, אבל הן לא סותרות. מה שאדם רוצה בלי שהוא מושפע בתורה, לפעמים זה הפוך, אבל אתה יכול ללמוד תורה. ואז מה שאתה רוצה זה מה שאלוקים אומר לך עכשיו. אנחנו יכולים להיות המקור של התורה, רבותיי, אנחנו יכולים להיות כמו אברהם אבינו, רבותיי, זה לא בשמיים. זה תלוי בנקיות המוסרית, בתהרה, באמונה, בדבקות, בביטחון. זה תלוי בזה שאנחנו נצא מההצטגנינות שלנו. זה תלוי בזה שהיא תהיה לנו אמא שתטפטף לנו כל אדם באוזן ונגיד, ושבו בנים לגבונם, אתם יכולים לשוב, אתם יודעים שקדוש ברוך הוא אמר לרחל, יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב, יש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבונם. וכאן אמר הנביא ירמיה שיהיו שני שלבים בגאולה. שלב ראשון, שבו מארץ אויב, קיבוץ גלויות, כבר לא נהיה בגלות, אבל עדיין צריך תקווה לאחרית. אז מה זה יש תקווה לאחריתך? לאחרית עצמה צריכה להיות עוד תקווה, כי עוד לא שבו בנים לגבולם. ראיתם פעם את הפסוק הזה? יש שכר לפעולתך, קודם כל יש שלב ראשון בגאולה ושבו מארץ אויב, אבל לאחרית הזאת צריך עוד תקווה. מה התקווה שצריך באחרית? אבל איפה שבו בנים לגבולם? מה זה שבו בנים לגבולם? יש שאומרים תורה ומצוות, נכון, יש עוד יותר מה זה גבולם, להיות כאלה שהם נהפכים להיות תורה בעצמם. שואל האריזל, הוא לא שואל, הוא עונה, למה לאדם הראשון לא ניתנה תורה? לפני אחת, שהקדוש ברוך הוא ינצל את הרגע הזה שהוא לא חדש, תן לו יד תורה, למה לחכות עוד כמה דורות? אומר האריזל, השאלה בכלל נגמר, האדם הראשון היה תורה, המושג תורה שאנחנו מכירים זה חיי שחר אחרי אחת. האדם הראשון היה תורה בעצמו, המטרה לא שאנחנו נלמד תורה מבחוץ, שאנחנו נהפך להיות תורה. באמונה, בקדושה, ואנחנו מסוגלים לזה. תראו איזה כוחות יש בנו, למה נועדנו. כשאדם מדבר את עצמו וזה דבר אלוקים מדבר מגרונו, לא מדבר משה רבינו ששכינה מדבר לתוך גרונו, זה מדרגה, איך אומר הרמב״ם, קדוש ברוך הוא עשה משה רבינו, זה נס. אנחנו עם אלוקי אברהם, רבותיי, לזה נועדנו, לשם אנחנו יכולים ומסוגלים וצריכים ומוכרחים להגיע, וריבונו שם יכריח אותנו להגיע לשם. ואומר הרב, כשזה יהיה נחזור חזרה לגן עדן. תראו את דברי הרב, איזה מתוקים. בישראל אין כל שישראל זה שורש כל התורה כולה, וכפי תגבור את הצד הטבעי שבא. אתם רואים את השורה הרביעית במקור השלישי, בואו נקרא קצת, זה אומנם דברים עליונים אבל אפשר להתבשם קצת מדברי הרב. כפי תגבור את הצד הטבעי יתגדל העונג של חיי, זה מה שאני רוצה, עונג. כן, זה מה שרוצים. איך אומר הסבא מכן, נראה לי שזה בשם הסבא מכן, אני אומר את זה. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך. מה זה לך? אומר רש"י שתי מילים מזעזעות. כל אדם אידיאליסט, להנאתך ולטובתך. זה ניסיון. ריבונו של עולם, מה זה להנאתך? מילא רש"י אומר לטובתך, הייתי אומר לטובתך, כאן משהו רוחני. להנאתך זה מילה כל כך מגושמת. אז אברהם אבינו צריך ללכת להנאתו? לא, תקדש שם שם עבור האידאל. תקריב את התורה למזבח של קידוש השם. תהיה מרתיר, קדוש מעונה. הפוך, תהיה מיוסר. אני לא אוהב את זה ואני עושה את זה למרות זאת. כי זה נכון וזה אמיתי וכך צריך להיות. אומר השילה נעתך שלא עושה מכדם. איזה ניסיון זה? אומר השילה מכדם, זה הניסיון. תעשה משהו אמיתי, אבל גם תהנה מזה. תהיה אחד כזה ששמח בזה, רוצה בזה, מרגיש מלא מזה, איך אנחנו אמרנו בשבת, צבאנו מטובך, ושמח נפשנו בשועתך. אנחנו לא נמצאים בשבת, אנחנו קדושים מעונים, שובתים בשבת, מסכנים. לא יכולים ללכת למכון כושר. חוץ מזה גבעת שואל, יש כאלה שכן הולכים. לא יכולים ללכת למכון כושר, מסכנים, אנחנו מקריבים. אנחנו הקהילה האורתודוקסית, אנחנו שורים שבת, אנחנו מבטרים על השבת, אנחנו יכולים. לא, צבאנו מטובך. שמח נפשנו משועתך, זה מה שצריך להיות, מלא בעונג. אומר הרב קוק, כשיתגבר הצד הטבעי ואנחנו נרצה בזה, יתגדל העונג של חיים. תראו לאן אנחנו נגיע. הקדושה תהיה מדושנת, נחת ועונג ואין קץ ותכלית. ואתה נוגעים כמה רוממים הם, כמה נעימים הם, כמה מפוארים הם. מבסמי אדני מריחים קצת קלידת ריח טוב, ריח גן... נחזור לגן עדן כבר, אומר הרב קוק. זה גן עדן. רבותיי, לשם אנחנו צריכים לחזור. סליקה ושבו בנים לגבולם, לשם צריך לחזור. שזה צריך עדיין להתחיל להתחבר לעוצמות שקיימות בו. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שלפעמים אדם צריך לעבור הרבה ניסיונות כדי לגלות את הגודל שנמצא בקירו. אומרת המשנה באבות, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום. ועמד בכולן להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. ציטוט. אתם שמת לב שכתוב פעמיים עליו השלום? למה כתוב עליו השלום? ואף אחד אחר לא כתוב, לא כתוב, הביא מיטה לידיו של אהרון עליו השלום. הלל עליו השלום אומר, קריאים משנה כזו באבות? תסתכלו, עכשיו תראו שרק על אברהם אבינו כתוב עליו השלום. בכל המשניות כולה, לא רק באבות. אין דמות אחרת שכתוב בכל המשניות עליהם עליו השלום. מקלו שמשה רבינו עליו השלום לא כתוב באבות. למה אברהם אבינו עליו השלום? זה לא כמו להגיד זל. לא כותבים אברהם אבינו, עין ה' בגרשיים, זה לא המשנה באבות. רבותיי, במשך 2000 שנותו, פרשות בראשית נוח מתגלה אדם שיש בו צדדים עליונים וצדדים מאוד נמוכים. נוח הוא איש צדיק תמים, אבל הוא גם וישכר והתגל בתוך העולוי מערוותו. דור שמצליח להיות שפה אחת ודברים אחדים, אבל גם בונה מגדל בראשו בשמיים כבן נפוץ ונעשה לנו שם. בני האלוקים הם נפלים שנפלו מן השמיים והפילו את העולם. יש בכולם צדדים עליונים, יש בכולם צדדים נמוכים. השאלה אם אנחנו צריכים לעשות שלום ביניהם. אתה מצליח לטהר, לקדש. לא נבראנו רבותיי כדי לבחור בצד של הנשמה. בשביל זה גם אפשר את הנוצר. נבחרנו כדי שהנשמה תטהר את הגוף. כי יש המון המון כוחות שנמצאים תמונים בתוך הטבע שלנו, שאותם אנחנו צריכים לגלות ולגדל. רבותיי, אנחנו בני אלוקים אנחנו, בני אלוהים אנחנו, אנחנו יכולים, יש בנו עוצמות אדירות. ולפעמים צריך 10 ניסיונות, וגם זה חלק מלהיות בני אברהם. הוא עם שצריך הרבה ניסיונות. איך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? שהשאל במה ידע כי ירשנה, גר יהיה זרעך בארץ לא לאו. אנחנו חייבים לעבור גלויות. לפעמים אנחנו הולכים רחוק, לפעמים רחוק מאוד, ועומדים בניסיון, ויש אמא שמטפטפת לנו ואומרת לנו, אל תדאגו, יש תקווה לאחרית. גם כשאתם תגיעו לארץ ישראל וכבר תהיו באחרית, כמה אז תצטרכו לקוות לעוד אחרית, אחרית לאחרית. יש תקווה לאחריתך. הגבול שלנו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. בעזרת השם נזכה השנה לגלות אותו, כי זה שנת שמיטה רבותיי. זה שנה מיוחדת לגלות את קדושת הארציות. כן, קדושת הארץ זה לא רק קדושת הארץ, זה קדושת הארציות. איך התורה מתחילה? כבר הגיע הרב עוד? אומר איש, אפשר להמשיך עוד שתי דקות? שתי דקות אני אמשיך. רבותיי, התורה אומרת בראשית דברי אלוקים, אומר רש"י הראשון, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה למחודש הזה לכם שמצווה ראשונה שנצטברו בישראל. למה התחיל פתר בראשית? כוח מעשה ויגיד למה לתת להם נחלת גויים. שאם אומות העולם ניסתים אתם שכבשתם ארץ שבעה גויים, נכון? כולנו מכירים. שטיינה לאומות העולם, ניסים אתם שכבשתם ארץ שבעה גויים. מה הטיינה? הם כל הזמן כובשים. אפשר לחשוב שכל האומות הלא נמצאים רק בארצותיהם. כל מלא כיבוש. בבל כובשים את פרס, פרס את מדי, פרס את בבל חזרה. מה הטענה כלפינו? זה לא טענה, סליחה שאני אומר. טוב, אני לא אגיד את המילה שאני רוצה להגיד. מה הטענה כלפינו? אנחנו הכובשים היחידים. יש פה טיינה רבותיי.
מה הקשר שלכם לארציות? עזבו את הארץ הזאת. ניסיתם עדיין, אתם עם רוחני, אתם עם דתי, אתם עם שומעים, שומעים כל הזמן מקשיב למה קורה מה שומעים, מה הקשר שלכם לארץ? ליסטים אתם שכבר שתם ארץ שבעה גויים קונה הארצות, זה שלנו, זה לא שלכם. קחו לכם את השמיים, תנו לנו את הארץ. אתם עם רוחני, אתם לא עם ארצי, אנחנו עם של ארץ רבותיי. יש לנו ארציות, יש לנו טבע. אנחנו רוצים את העולם הזה לקדש. אנחנו מסוגלים לזה, יש לנו נשמה כזאת. בוא נאמין בתוכנו, בוא נגלה את הכוחות שנמצאים בתוכנו. ככל שאדם יאמין יותר וישאר לזה יותר, ויבטח בזה יותר, יגלה עוצמות ואוצרות שברגיל לא מגלים. שזה לפעמים עוברים הרבה ניסיונות, בכלל ובפרט. אתם מגלים המון המון כוחות. בעזרת השם נזכה השנה לגדל בתוכנו אמון. לשמוע את האמון הגדול הזה שמטפטף לנו כמה גדולים אתם, כמה קדושים אתם, כמה ישרים אתם. נזכה בעזרת השם להטמיע ערכי אמונה ולגדול בעזרת השם ולגדל ביחד איתנו את כל סביבתנו. שבוע טוב ומבורך בעזרת השם.
שבוע טוב.
תודה רבה לרב מאיר. אני אומר, הרב, אני התגעגעתי לרב, אני לא יודע מה עם האנשים. כל מוצאי שבת זה הפתיחה של השבוע. אז שנזכה בעזרת השם להמשיך עם התוספתא, ושהרב יבוא לכאן עוד הרבה.